טוב,
ערב טוב, אז אנחנו אחרי הפסקה שלא ברצוננו חוזרים בעזרת השם ללימוד של אורות ישראל, כמו שקראנו לזה, מי אתה עם ישראל. לנסות בעקבות הדברים של הרב קוק להבין יותר לעומק באמת איך עם ישראל בנוי ומה המשמעות של זה לכל אחד מאיתנו. אז למעשה סיימנו את פרק א' באורות ישראל, כמובן לא את כל הפסקאות, כי אנחנו מראש בוחרים נושאים, פסקאות נבחרות. אני תמיד ממליץ, מזכיר שאני ממליץ ללמוד את כל ספר אורות, גם אם לומדים אורות ישראל, מי שחשוב לו הנושא הזה של עם ישראל, כמובן שכדאי ללמוד את הכל ולא לקחת השיעור, מה שאי אפשר להספיק את הכל, יש פה עשרות רבות של פסקאות, אז אנחנו בוחרים נושאים מיוחדים. והנושא שלנו היום, מה שכתבתי רק לפני איזה כמה דקות, נזכרתי קצת מאוחר, נעסוק היום במשמעות של הקשר בין האדם היחיד הפרטי לבין הכלל בעם ישראל, וההבדל בין איך שזה בנוי בעם ישראל לבין איך שזה בנוי אצל אומות העולם. יש פה שתי פסקאות שבהם הרב קוק מגדיר בצורה קצת שונה, ובעצם אנחנו נראה שבעומק זה מגיע מאותו מקום, הבדל בין איך שזה בנוי בכל העולם ואיך זה בנוי בעם ישראל. וזה דבר מאוד מעניין שיש לו השלכה, משמעות והשלכה מאוד מאוד מעשית, מה הדבר הזה אומר. אז אם אתם עם ספרים, כמובן כדאי להיות עם ספרים, אנחנו לא, לא יודע, לא מצלמים פה דפים או משהו כזה, אז תביא כמה ספרים שאתה יכול. המלצה שלי, ספר כזה אורות עולה כמה שקלים, ולכל החיים כדאי שהוא יהיה איתנו, אז אל תחסכו, תקנו לעצמכם את הספר, תוכלו לסמן בו, תוכלו להתקשר אליו, וזה כמובן לימוד אחר כאשר הספר הוא שלך. טוב, אז נתחיל ונקרא כמה שורות מלשונו. אז אנחנו בפרק ב', אני מתחיל עם פסקה ג', אני אקרא, נלמד חלק מפסקה ג', פסקה ד', היא קצרה יותר, אחר כך נחזור אחורה לפסקה ב', כי מבחינת הסדר שאני בונה את השיעור, אז הסדר הוא כזה, תבינו למה, אבל אני מתחיל מפסקה ג'. היחס שכנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו, מה שאמרנו, זה לא אותו דבר. אז הוא נותן את ההגדרה ומסביר. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אנחנו בעמוד קוף ממדלת, התחלתי לקרוא בפסגה ג' כמה שורות, אני תכף יחזור להסביר את זה, אני רק משלים עוד שניים שלושה משפטים. אם יעלה על הדעת, בשורה השישית בפסקה ג', אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה, וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק להכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. אז אני רוצה להסביר את המשפטים האלה, כי הם מאוד מאוד חשובים ומשמעותיים. תראו, הוא אומר הרב קוק ככה, אדם בעולם שרוצה להתחבר לאלוקים, בסוף אלוקים ברא את כל העולם ואת כל היצורים בעולם, ולכן יש בכל אדם בעולם איזשהו צלם אלוקים, יש לו חיבור. ואדם בעולם רוצה להתחבר בהנחה שהוא רוצה, אבל ההנחה הזאת היא הנחה כמובן אמיתית, ובצורה כזאת או אחרת הוא רוצה להתחבר לאלוקים. איך הוא עושה את זה? אומר הרב, הוא עושה את זה, הייתי קורא לזה באופן ישיר. באופן ישיר, לא בגלל מעלתו, אלא בגלל שהאומה שלו, האומה שאליה הוא שייך, כן, יש מושג של לאום, כן, אדם יש לו פטריוטיות, הוא נולד באיזשהו מקום, והוא מרגיש חיבור לאותה מדינה שבה הוא נולד, שבה הוא חי, זה מבחינתו הלאום שלו. הלאום שלו לא יכול להוסיף לו כלום מבחינת הקשר לאלוהים. הלאום שלו, כמו שהרב קוק פה מגדיר, הוא בונה לו את הצדדים החיצוניים שלו. זאת אומרת, הוא נותן לו שייכות לאיזה תרבות, נותן לו שייכות לאיזה היסטוריה, יש לו כתוצאה מזה איזשהו קשר למקום שבו הוא חי ולאנשים שסביבם הוא חי. זה מה שהאומה נותנת לפרטים שבה אצל אומות העולם. אבל כשאדם מחפש את האלוקות, אין לו מה לחפש ואין לו מה למצוא באומה שלו. זה בכלל לא הצינור שדרכו הוא יתחבר, אלא הוא כביכול, אני קורא לזה, עושה את זה בצורה ישירה. זה לא לגמרי ישיר, כי בגלל שהוא שייך לנשמות של הגויים, אז יש לקשר עם האלוקות איזו רמה מסוימת. אבל בכל מקרה זה לא עובר דרך הצינור של העם, אלא זה משהו שכל העולם כולו יש בו אלוקות, ולכן גם כל אדם בעולם יכול לחפש את האלוקות הזאת. מה שאין כן, מה קורה בעם ישראל? מה שקורה בעם ישראל זה שאין לך, אתה לא יכול. אתה לא יכול להתחבר לאלוקות אם לא דרך האומה. כלומר, צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יצר את זה בצורה כזאת שהוא אמר, אני משרה את האור שלי, את השכינה, את הרוח, את הרוחניות, לא משנה איך שנקרא לזה, אני משרה את האור שלי באומה הישראלית, בכלל ישראל. שם אני נמצא, ושם אני נמצא בגדול. שם אני נמצא בעוצמות מאוד מאוד גדולות. זה ממש, האומה הישראלית זה ממש הדבר שהכי קרוב לאלוקות, כן? אם יש איזשהו השתלשלות של האלוקות לעולם, כן, דומם, צומח, חי, אדם, מדבר, כן, והכי למעלה זה עם ישראל, זה, 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 זה הדבר הכי קרוב לאלוקות. והקדוש ברוך הוא אומר, אני משרה את האור שלי שם, ואתם הפרטים בעם ישראל, כל אחד מכם שרוצה להיות קרוב אליי, הדרך שלו לעשות את זה, זה דרך האומה, דרך הכלל.
ובנוסף?
מה?
ובנוסף לכמו מה שיש לגויים שפרטים וגם הכלל, או רק דרך
הכלל? לא, רק דרך הכלל. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך לנתק את עצמו ממקור חיותה. כלומר, אם הוא נתק את עצמו מהכלל, הוא בעצם, זהו, הוא אבוד. הוא אבוד, זה שאלה טובה מה שאתה שואל. בדיוק. זה בדיוק קשור לזה שכשאתם עולים לכוכבים, יורדים עד האפר. זאת אומרת, זה או שאתם, או שאתם מחוברים לאלוקות ברמות בכלל אחרות לגמרי, או שאתם בכלל לא. אין לכם כלום. לפחות אצל הגוי, יש לו בקטנה את את החיבור שיש גם במחילה, גם לעץ יש זה, וגם לבעל חיים יש איזשהו קשר לאלוקות, וכמובן לאדם גוי גם יש לו קשר לאלוקות, לא חלילה שזה כמו קשר של עץ או של כלב, אבל הכוונה היא שלכל המציאות יש, ויש לה איזשהו, ויש, אתה יכול לנסות למצוא את נקודת החיבור. אבל בעם ישראל, אם תעשה להתחבר כאילו לבד, אתה לא יכול. כי זה הדרך היא פה. אם יצאת כן, יצאת מהחיבור הזה לכלל, אז יצאת מהחיבור. ולא, אין לך דרך. כלומר, זה ככה הקדוש ברוך הוא יצר את זה. תגידו, מה זאת אומרת, הוא יצא, אבל שיהיה כמו גוי. בסדר, הקדוש ברוך הוא יצר את זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא יצר את האומה הישראלית כמין איזה כוח מעוגד כזה, שאומר לנו, הדרך שלכם להגיע אליי זה דרך זה. ואם לא, אתם פשוט לא יכולים להגיע. אני מדלג רגע על החצי השני של הפסקה בכוונה, אני עוד יחזור לכמה משפטים שם, אבל אני רוצה רגע ברשותכם, בגלל שאני בונה את זה, מנסה לבנות את זה בצורה מסודרת כדי להבין טוב את הנושא, אז אחרי אני לא הולך ככה ממש שורה שורה אלא לפי הרעיון, ואז כבר כל הפסקאות מובנות יובנו יותר טוב לפי העניין הזה. אז תראו רגע פסקה ד' באותו הקשר מכיוון נוסף משלים את אותו רעיון. אז אני עובר לפסקה ד'. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים הרוחניים והטבעיים צריך הוא למזון תמידי, תכף נדבר על זה, אני בכוונה לא מתעכב על זה, תכף נחזור לזה, יותר צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. ועל כן האומות שיסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, כל זמן שהן קיימות משפיעות הן את צירופן, את צירופיהן על יחידיהם בלא הכרח של הזנה מיוחדת. בישראל גדול מאוד האגד, כלומר החיבור, כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות המשותפת בכללות האומה. וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הם גם בכל יחיד טיפול תמידי שלא יישפלו ולא יתשתשו מצורתם. קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצידן אל הכלל כולו שצריך אימוץ ומזון תדירי. שנייה רגע אני עוצר פה לפני שנראה מה זה המזון הזה. קודם כל בוא נבין את את העיקרון שהוא עכשיו השלב השני בשיעור. בעצם זה שלושה חלקים, אני תכף אסכם אותם. שלב השני שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא אומר ככה, איך בנוי החיבור שבין האומה הצרפתית לאומה שלו. החיבור בנוי בצורה מאוד טבעית. קשור לנושא הקודם. מה זה הצורה הטבעית? יש לנו היסטוריה משותפת. אנחנו עכשיו חיים על טריטוריה אחת, וזה מאגד אותנו לאנשים שיש להם אחריות אחד כלפי השני. לכן יש לנו צבא ויש לנו מדינה ויש לנו שלטון ויש לנו חיים משותפים, משפט וכל הצרכים שלנו, ויש לנו תרבות משותפת כי אנחנו יצרנו פה לעצמנו איזשהו חיבור בינינו, שהחיבור הזה הוא לא סתם חיבור אלא יש לנו גם איזשהו יש לנו בסוף איזה אופי, יש לנו איזה אופי לחיים שלנו, והאופי הזה הוא בא ידי ביטוי במוזיקה שלנו או בספורט שלנו, לא משנה במה. כל הדברים האלה הם דברים טבעיים, דברים של המציאות, שככה בני אדם מתחברים אחד לשני דרך הדברים האלה. לכן הוא אומר אצל אומות העולם החיבור שיהיה, שבין אדם, בין כל אדם פרטי בתוך האומה לבין האומה, הוא יעשה בצורה מאוד, בצורה מאוד פשוטה. כלומר, זה לא יהיה כזה מסובך, כי כל אחד מבין שהוא צריך את כולם, וכולם צריכים אותו, ולכן הדברים הטבעיים האלה מחברים בין האנשים. אבל בעם ישראל זה אחרת. כי בעם ישראל, על סמך מה שאמרנו קודם בפסקה ג', השורש של החיבור בין הפרט לכלל הוא בצד של האלוקות. כלומר, הכל מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא יצר את האומה כמקום שבו הוא שורה שמה בכלל, ומהכלל זה מגיע ליחידים. כיוון שהבסיס הוא רוחני, אחר כך בסוף, במציאות, כמובן שכל הדברים האחרים יהיו, כן? גם עם ישראל הוא חי בארצו ויש לו את כל הדברים שאמרנו. יש לו מדינה ויש לו צבא ויש לו תעשייה ויש לו הכל. אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מהאלוקות, והאלוקות, ופה הנקודה, האלוקות צריכה מזון תמידי כדי ליצור את החיבור. זאת אומרת, זה שיש סגולה, אנחנו נגיע בהמשך, יהיה פרק שלם על הנושא של הסגולה. נגיע אליו. יש סגולה, והסגולה הזאת אומרת, יש לך איזה ניצוץ פנימי ישראלי, ששם אתה מחובר לאומה הישראלית, יש לך איזה משהו אלוקי, שדרכו אתה מחובר לאומה הישראלית, מה שלא יהיה. ועד שלא חלילה ממש תפעל נגד עם ישראל, אז אתה לא יוצא מהסגולה, אתה בפנים. אבל בסוף, בפועל, זה כמובן לא מספיק. כי אם אנחנו רק בונים על אותה נקודה פנימית סגולית, שהקדוש ברוך הוא באמת קבע אותה כנקודת חיבור, אז כמובן שבפועל, בסוף, ביום יום, אם החיבור הזה לא יבוא לידי ביטוי, אז ייווצר נתק. ייווצר נתק בין הפרט לבין האומה, שהאומה היא אלוקית, ואלוקית זה מזון. צריך מזון כדי לעשות החיבור הזה בין האדם הפרטי לבין הרוחניות שנמצאת בכלל. ומכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי והאחרון של השיעור, והוא השאלה, מהו המזון? אז עד כאן אני ככה לעכל את הדברים, אני אסכם את מה שראינו עד עכשיו, שנעבור לחלק השלישי. אז אם כן, חלק ראשון, שהוא החצי הראשון של פסקה ג', מדבר על ההבדל בין גוי לבין יהודי בשאלה איך הוא מתחבר לאלוקות. גוי מתחבר לאלוקות באופן ישיר. מבחינה רוחנית הוא לא צריך את האומה שלו. הוא צריך את האומה שלו כמו שהוא הגדיר בשביל הדברים החיצוניים. הדברים החיצוניים הם כל החיים, כל מה שצריך בשביל לחיות. בשביל לחיות צריך מדינה, צריך... את זה הוא צריך את האומה. אדם לא יכול לחיות לבד בעולם, אדם צריך להיות שייך למשהו. מבחינה רוחנית הוא לא צריך את האומה שלו. הוא הולך לחפש את הקשר שלו לאלוקות, ומוצא אותו, ואגב, הוא גם, אני לא יודע, הוא לא כותב את זה, אבל הוא גם בגלל זה כנראה לא צריך כל כך הרבה מזון בשביל החיבור הזה אל האלוקות. האלוקות נמצאת בכל מקום בעולם באיזשהו רמה בסיסית, ולרמה הבסיסית הזאת כל אחד יכול להתקשר, זה מאוד בולט אצל הדתות. אנחנו רואים שאצל רוב הדתות בעולם, זה לא כל כך מחייב לעשות איזשהו הרבה מאוד מצוות ומעשים ותורה ומוסר וכל זה. אנחנו יודעים, הנוצרים ביטלו את רוב המצוות, המוסלמים גם לקחו איזשהו כמה דברים, ובוודאי כל ה... לא מדבר על הדתות האחרות, כן? לקחו דברים ככה כפי הבנתם, דברים שיותר נוחים לאנשים להתחבר אליהם, ואמרו, תשמע, תעשה את זה, אתה מחובר לאלוקות. לא משהו שהוא מחייב בטירוף. זה מזון די בסיסי, שכל אחד בצורה כזאת או אחרת, יכול לקחת אותו, יבוא לכנסייה ביום ראשון, יגיד לו, מחו לך, תמשיך לשבוע חדש, הכל בסדר, לא, 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 לא קרה כלום, זה, תזרום הלאה, אז זה בסדר. כן. כן, לא, לא. המוסלמים מבין כל הדתות הם יחסית נגיד התובעים קצת יותר, יש להם קצת יותר תביעה. אצל הנוצרים ממש כמעט אין כלום. המוסלמים השאירו יותר, קצת יותר, יותר דברים, כמו תפילה, ויש להם עוד כמה איסורים של דברים, מה לא לאכול, מה לא זה. עדיין זה לא תרי"ג מצוות, וזה לא מחויבות באמת.
גם מה שנשאר להם, המעט הזה, הם עושים את זה ביחד, מבחינה רוחנית.
אוקיי, כן, בסדר, אבל זה לא, זה שאני אומר פה, החיבור הוא אישי, זה לא אומר שאין איזו התאגדות מסוימת לעשות דברים ביחד, אבל זה לא משהו הכרחי, זה לא משהו שבלעדיו אתה לא מחובר. בסוף כולם יש להם בית תפילה, גם כנסייה, זה מקום אתה בא, אתה בסוף יש לך איזו אווירה, כן? יש לך איזו אווירה מזה שעוד אנשים, כל אחד בא עם עצמו, ובסוף ביחד יש איזו אווירה. זה לא כזה שחור לבן, כאילו אין פה בכלל דברים כלליים. אבל זה לא המהות של הדברים, כן. ברור. לכן זה, הייתי אומר שזה אפילו חלק קצת מהחיצוניות, זאת אומרת, חלק מזה שאתה תפלל לבד, יבוא לבד, שיהיה קצת חברה, כמו שזה משהו כללי, אבל זה לא, במהות זה לא זה. אז אם כן, אז אני חוזר. ואצל ישראל, כן, אז אמרנו איך זה אצל הגויים, אצל ישראל, הקדוש ברוך הוא קבע את זה ככה בעולם, שהחיבור לאלוקות קורה אך ורק דרך הכלל. דרך האומה הישראלית. האומה הישראלית היא לא נותנת לך רק את הצדדים החיצוניים, הפוך, היא נותנת לך קודם כל את היכולת שלך להתקשר לאלוקות, מתוך כך בסוף היא נותנת גם את ה... בסוף זה, 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 זה עם, מדינה ככל העמים. שלב ב', ההשלכה של הדבר הזה, שראינו עכשיו פה בפסקה ד', זה שאצל עם ישראל אתה חייב מזון רוחני כדי לבטא את הקשר הזה שבינך לבין האומה. אז תשימו לב, את הקשר בינך לבין האומה, שהאומה היא בעצם הצינור שלך להגיע לקדוש ברוך הוא. אתה חייב להיות מחובר לאומה ודרך האומה לקדוש ברוך הוא, ויש פה איזה מזון, כי הפער הוא מאוד גדול. זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה אחרת לא יכול להגיע לזה. אם זה אצל, כמו אצל האומות, שזה רק משהו טבעי, אז משהו טבעי, אין בעיה. כל אחד מבין אותו, כל אחד יודע שהוא מחובר לאומה, יש לו מחויבות, צריך לשלם מיסים, לבוא לצבא, להיות שומר חוק, וזהו, והוא מחובר לאומה, הוא נותן את שלו, מקבל את שלו, וככה זה אצל אומות העולם. פה אומר הרב, אצלנו זה קצה הקרחון, זה לא הנקודה. הנקודה מתחילה ממשהו יותר עמוק. הדבר העמוק הזה, הוא, חוץ מזה שהוא קיים בצורה סגולית, אבל הוא דורש מזון, הוא דורש לעשות דברים כדי שהחיבור הזה באמת יורגש, הוא באמת תהיה, זאת אומרת, אתה באמת תהיה, תרגיש את החיבור לכלל, ומתוך כך תרגיש את החיבור לקדוש ברוך הוא. ופה אני עובר לשלב השלישי והאחרון, אם אין עוד הערות, שאלות, אם יש, תעצרו אותי. אז אולי, אתה יודע מה, אולי ההמשך עכשיו, יכול להיות שהוא יעזור גם להסביר את זה, אז אני, אם עדיין תהיה שאלה, אז תזכיר לי בסוף. אז כדי להבין את זה, אז פסקה ב', אמרתי לכם, אנחנו הולכים ג' ד', חוזרים לב', כי אני חושב שככה יותר יהיה יותר קל להבין את התמונה בכללותה. אז תראו רגע את פסקה ב'. מפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, על כן כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מקישורו בנשמת האומה. וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, בין בפגם מוסרי מיוחד, שרק לפי התכונה המיוחדת לישראל חשוב הוא לפגם ולחטא. כי זהו דבר פשוט, שצבע המוסר מוכרח הוא בכמה פרטים להיות מקבל צורה מיוחדת לפי תכונת האומה. ובאומה, ובאומה שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, הדברים המיוחדים במוסריותה הם מרובים בקרבה, וכולם פועלים בהוקרתם העיונית והמעשית לטובה על מצב האומה, ובזלזולם הינם גורמים הרס ורפיון קשר. מי שזוכר, חבל שעבר זמן קצת מחודש אלול, אז קצת בעיה פה, רצף פה קצת נקטע, אני אזכיר לכם שהרב קוק בתחילת פרק, בפרק ראשון, היה שם כמה פסקאות, אבל הדגשנו בעיקר בפסקה אחת או שתיים, שהרב קוק אומר שהטבע של האומה הישראלית זה המוסר המוחלט והטוב המוחלט, הרצון הטוב להעניק טוב לעולם. הקדוש ברוך הוא טוב, טוב השם לכל, השם רוצה להעניק טוב לעולם, והוא בחר באומה הישראלית להיות השליחה שדרכה הטוב הזה יגיע לעולם. הטוב הזה, במילים אחרות, אומר קודם כל רמה מוסרית מאוד מאוד גבוהה. כלומר, כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא אותה באופן כזה שהמהות שלה זה להיות טובים, להיות ישרים, כמובן באופן, בצד ההפוך כמובן לא הפוך, לא לפגוע, לא להזיק, לא וכולי וכולי, בצורה החיובית להיות מאוד, אנשים מאוד מוסריים וערכיים, שמה שהם רוצים זה רק באמת להיטיב לעולם, להשפיע, לעשות טוב ולתקן ולרומם, ומתוך כך כל התורה והמצוות שניתנו לעם ישראל הם תוצאה של המוסר הזה. שימו לב טוב לדבר הזה, כי זה מאוד מאוד משמעותי. לפי דעתי זה ממש נותן הבנה מאוד יסודית, כאילו ממש על החיים שלנו. כאילו כל התורה והמצוות זה ביטוי לזה. זאת אומרת, זה הכל מוסר, זה הכל ערכים. בכל מצווה, גם שאנחנו לא מבינים איך נעמיק, בין אם זה בטעמי המצוות הפשוטות, ובין אם נעמיק יותר דרך סוגיות הגמרא, אפרופו, דרך סוגיות הגמרא ולימוד התורה, נעמיק לראות איך למעשה כל התנ״ך, כן, לא צריך להגיד את זה עכשיו, ספר בראשית, האבות, זה הכל העניין של טוב, של מידות, ואחר כך ניתן את התורה והמצוות, וכל המצוות רוצות צדק ויושר ומוסר, ורואים את זה כשמעמיקים בלימוד גמרא, וכשמעמיקים בלימוד טעמי המצוות, כל זה תוצאה של אותו מוסר שהוא המהות של כנסת ישראל. ולכן אומר הרב, ופה אני, יותם, מתחבר לשאלה שלך, כיוון שזה המהות של כנסת ישראל, אז עכשיו, אם אדם מישראל פוגם מבחינה מוסרית כללית, מה זה לפגום במוסר הכללי? זה פשוט לא צריך תורה בשביל שאסור להקות אדם אחר, שאסור לשקר, שאסור לרמות, שאסור ל... לא צריך בשביל זה תורה. התורה מדייקת את זה, כן, התורה מרוממת את זה לרמות כמובן הרבה יותר גבוהות, אבל קודם כל, כל פגם מוסרי פשוט, הוא כבר מנתק אותך מכנסת ישראל, כי כנסת ישראל היא אנטיתזה של זה ב-180. עכשיו, לא רק זה, אלא גם פגם, שהוא נחשב פגם רק באומה הישראלית. למה הוא מתכוון? פגם שנחשב פגם רק באומה הישראלית. מה זה? כמובן, זה המצוות והתורה. זאת אומרת, יש מוסר כללי שהוא נכון בכל העולם, ובעם ישראל המוסר הזה הוא הרבה יותר גבוה ממה שיש בכל העולם, כי בכל העולם זה מוסר תועלתי. אני חלק מהאומה, האומה חלק ממני, אני נותן לאומה, האומה נותנת לי. בסדר, זה איזשהו רמת מוסר בסיסית, ככה העולם מתנהל, ולכן סתם אנשים לא הורגים, לא רוצחים, לא משקרים ולא גונבים, והם חיים, הם מקבלים את שלהם ונותנים את שלהם, וזה בסדר. באומה הישראלית המוסר הוא ברמות הרבה יותר גבוהות, ואת זה רואים כשמעמיקים במצוות, כשמדקדקים בהלכה, כשמדקדקים בסוגיות של גמרא, בסדר נזיקין, אז רואים כמה התורה מדייקת, כמה היא עדינה, כמה היא כל כך מתחשבת, וכמה היא יודעת באמת מה נכון, וכמה צריך להיזהר מלפגוע, וכמה צריך לפצות ולתקן כשפוגעים. זאת אומרת, יש פה מוסר ברמות הרבה יותר גבוהות, וכתוצאה מזה כל קיום מצווה, גם שהוא לא נראה קשור למוסר. תגיד, מה זה קשור עכשיו להניח תפילין? מה זה קשור עכשיו להיות אדם טוב? בסדר, זה אנחנו, בשביל זה אנחנו לומדים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו הרב, ואני תכף אקרא לכם ממש משפטים שבכוונה לא קראתי אותם עד עכשיו, כדי לשמור אותם לעכשיו, לסוף, אני אגיד לכם עכשיו תרף מה אני הולך לקרוא בפנים, ותראו את זה בפנים, שהרב אומר שהמזון התדירי הזה של חיבור שלנו לכנסת ישראל, זה אחד מוסר, שתיים תורה, שלוש מצוות. איפה זה כתוב? בבקשה. בבקשה. סוף פסקה ד', אני עצרתי בכוונה שתי שורות מהסוף. סליחה שאני קצת ככה תרטר אתכם פה בין הפסקאות, אבל זה בסדר, זה בסוף נותן את התמונה השלמה. תראו את סוף פסקה ד', כן, ראינו, קראנו, היחיד נזקק מצידן אל הכלל, צריך אימוץ ומזון תדירי, המובחר שבמזון הלא הוא תלמוד תורה לכל צדדיה, הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי בכל שלמותו, וקיום המצוות באמונה עמוקה המוארה באור דת והכרה ברורה. אומר הרב, מזון תדירי, הסביר בתחילת הפסקה שהחיבור הזה חייב מזון. מהו המזון? אומר, המזון המובחר, התדירי, זה תלמוד תורה עמוק ומשמעותי. מעניין שהוא כולל פה גם את לימוד היסטוריה. כן? הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי. מה? מה זה? כן. אומר, הלימוד ההיסטורי. כלומר, אם אתה לומד את ההיסטוריה של עם ישראל, ותסתכל על כל מהלך ההיסטוריה, אתה רואה את האלוקות נמצאת בתוך ההיסטוריה. תסתכל, תלמד את זה, תלמד את זה לעומק, אתה רואה דברים מדהימים, כן? אתה רואה גלות ואתה רואה גאולה, ואחר כך בתוך הגאולה אתה רואה את כל התהליכים שקורים פה, ואיך הם קורים פה, ואת כל המלחמות ואת הקיבוץ גלויות, ודרך ארוכה מאוד. לימוד היסטוריה. זה חלק מהמזון. זה חלק מהמזון המובחר שדרכו אתה מתקשר לאומה הישראלית לעומק, לדרך שלה, לחיים שלה. ופה קיום המצוות, הוא אומר, וקיום המצוות באמונה עמוקה. עכשיו, בפסקה ג' עצרתי, תחזרו עכשיו בבקשה לאמצע פסקה ג', שבכוונה עצרתי שם, ותראו, תלכו למקום שבו עצרתי, משפט שמתחיל, אמנם צינורות ההזנה הנשמתית. יש את זה רגע, אני אחכה שנייה ש... בסדר? תראו, באמצע פסקה ג' זה בצד שמאל, אחרי איזה, אני יודע, איזה 8-9 שורות, יש משפט שמתחיל. אמנם צינורות ההזנה הנשמתית, הזנה, כן? אמרנו, מזון, והגנת החיים שלה, הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות. דבר השם, זהו הפלג הכללי, פלג זה מלשון נחל, כן? המתגלם באורח החיים הרשום בתוכניתו, מראש צורים, מחיי האבות וכולי, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו במעשים גשמיים המתהלכים עם החיים וכולי, כן, אני לא, גם בהמשך עוד כמה שורות הלאה, על ידי אותו החותם שהוא מטביע במשלו במצוותיו הוא. ובהמשך תראו עוד כמה שורות, אין לי כוח ולא רוצה להעלות אתכם לקרוא את הכל. הממולא אור וחיים, גדולה וקדושה ותפארת, הולכים הם ונעשים עם המצוות וכולי, מאור תורה ונר מצווה, המילים האחרונות של פסקה ג'. כלומר, אמרנו, חיבור לאלוקות דרך האומה, דרך האומה מחייב מזון, מזון תדירי שיחבר. מהו המזון התדירי? הוא נגזר לפי המהות של האומה. אם המהות של האומה זה מהות של מוסר, זה מהות של טוב, והנגזרת שזה בחיים, זה לא נשאר ככה באוויר, בסדר, תהיה טוב וכולי. זה אם היינו נשארים בתקופת האבות וכולנו היינו כמו האבות, אז היה נשאר של להיות טובים ולחיות ולהאמין, וכבר החיים עצמם, כבר הכל זה אלוקות, בסדר, זה האבות היו שלושה, ולעתיד לבוא, בעזרת השם, נחזור למדרגה שלהם. כרגע, בשביל לחיות את הטוב הזה של האבות, את המוסר הזה של ספר בראשית, צריך לבוא ספר שמות ולהינתן תורה ומצוות, שדרכם אנחנו, כל אחד ואחד מישראל, כשהוא קיים מצווה, לומד תורה ועובד על עבודת המידות שלו, הוא צריך לכוון לזה שמה שהוא רוצה עכשיו לעשות זה לחבר את עצמו לכלל ישראל. זה מה שהוא צריך, זה, על זה צריך לחשוב, על זה צריך, את זה צריך להבין שזה מה שעושים פה, וכמובן זה עבודה פנימית שיש בה, יש לה הרבה משמעות, כן, והבנה שאתה גם עושה את זה בצורה, בעבודת מידות, אתה יכול לחתור לשם, אתה יכול לדחוף לשם יותר, שבאמת תראה איך אתה, איך אתה נהיה אדם של כלל, איך אתה אדם שתורם לכלל, אתה אדם שאכפת לו מהכלל, שבאמת חושב על הכלל בחיים שלו, ומתוך כך זה כבר יגיע לבד, בכל לימוד תורה, אתה כבר לבד תרגיש, אתה לומד גם בשביל לחבר אותך לכלל, וגם, אנחנו נראה את זה בפסקאות הבאות, שהרב קוק ידבר על זה שכל אדם שעושה מצווה ולומד תורה ומחזק את המידות שלו, הוא גם בונה את הכלל. אני רק זורק את זה פה, כי אנחנו נראה את זה בפסקאות שלמות, אבל אני רק להשלמת הזה של היום, זה גם נמצא פה באחת הפסקאות, אבל אני כבר לא... זה מאוד מובלע פה, כן. לא, זה מושפע, לא, זה תוצאה של הסגולה, שהסגולה היא קודם כל משהו פנימי שבפוטנציאל ודאי קיים, ושבחלק הזה, החלק הזה של הטוב, החלק המוסרי של הטוב, הרב קוק דיבר על זה הרבה בעלייה לארץ, שהחלוצים זנחו את התורה והמצוות, אבל מאוד היה אכפת להם מהכלל, מהזה. זאת אומרת, נשאר, והוא כותב בכל המקומות, זה לא יחזיק מעמד מאות שנים, זה לא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן בלי תורה. לצערנו, אצל חלק מצאצאיהם של אלה שהיו אידיאליסטים מאוד גדולים, בדור השלישי והרביעי, זה כבר כמעט, לצערנו, כבר כמעט נאבד לגמרי, כי באמת אין את המזון הזה שיחבר. אבל ברוך השם, בגלל שבכל זאת, האומה הישראלית היא טובה, אנחנו טובים בנשמתנו, אז הנשמה הזאת שיש בו היא מאירה לו ככה את הדרך, אז הוא כמובן לא יודע שזה הנשמה, והוא לא תולה את זה בתורה ובשום דבר, אבל אתה רואה שהוא גם כותב פה על המסירות נפש. אולי בזה נסיים, אני מזכיר לך שהזכרת לי קצת, כי אם שמת לב בפסקה ג' מה שקראתי בהתחלה, אז המשפט האחרון של הפסקה הראשונה היה, הוא גדולה עם משום כך ההזדקקות שכל יחיד נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה. זאת אומרת, יש איזה משהו, כמו במלחמות שרואים, אתה רואה אנשים, אז אתה יכול להגיד מלחמות, גם הצרפתים נלחמים ונהרגים בשביל האומה שלהם, זה נכון, זאת אומרת, יש פה גם מובן פשוט, אבל ברור שבעם ישראל רואים בכל מיני מקומות, בכל מיני צמתים כאלה, רואים דברים, אתמול הזכירו פה, כן, על רבין, כן, צריך לזכור לזכותו, מבצע אנטבה, הוא היה ראש ממשלה, תחשבו איזו החלטה מטורפת זאת, מי שראה את הסרטים, מבצע אנטבה, קרה קצת, אז אתה יודע, זו החלטה מטורפת, כן, זה לא כמו היום, זה לטוס עד... עד שם דדי סבבה ולהגיע למקום שהוא לא שלך ולסכן המון המון חיילים נוסף לחטופים שיש שם, זה באמת אימור מטורף, אבל נלחמים, זה ידוע שחיילים נלחמו רצח מי ילך למבצע הזה, וזה היכה את כל העולם בהלם, הערבות ההדדית הזאת, המסירות הזאת, שחיילים יהודים באים ונוסעים לשם כי זה יהודים, אז הולכים להציל אותם מה שלא יהיה, יש פה איזה משהו, גם כשיש אסונות בעולם, הרבה פעמים ממדינת ישראל שולחים גם למקומות אחרים, כי אתה רואה שיש איזשהו טוב, יש איזה משהו פנימי כזה שהוא קשור לסגולה, והוא מתגלה בצורות כאלה ואחרות, לפעמים בעוצמה גדולה יותר, לפעמים פחות, אבל ככה שאתה צודק שזה לא כזה כאילו שחור לבן לגמרי, כאילו אם אין לך תורה ומצוות אז אין לך כלום. לא, יש פה מוסר, שים לב לסדר של הדברים, מוסר, מתוך מוסר, תורה ומצוות הם מבטאים את המוסר. אז הרב קוק, כשהוא דיבר על החלוצים, הוא אמר לפעמים הם כאילו עוקפים הם כאילו עקפו את כל התורה והמצוות והלכו ישר למוסר. רק הוא אמר, זה טוב לשעתו וזו עוצמה מאוד גדולה. לאורך זמן, אם לא יהיה את כל המזון, אז שאלה גדולה אם זה יחזיק מעמד, כי בסוף התורה והמצוות הן מכניסות את זה לתוך החיים, בצורה יומיומית, לתוך כל הפרטים של החיים. ובלי זה, אז יש לך איזו התלהבות של כמה עשרות שנים שאתה בא ובונה את המדינה ובאמת מוסר ומתמסר ונותן, אבל בסוף זה לא, זה אי אפשר להחזיק ככה בלי שזה נכנס לתוך החיים עצמם ביום יום, ואת זה התורה והמצוות עושים. ודאי. לא, בגלל זה הוא אמר. קודם כל, אם אדם בישראל פוגע במוסר הטבעי הפשוט, אז הוא ניתק את עצמו מכנסת ישראל, כי זה בסיס. זה בכלל, אם זה לא קיים, מבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, אם זה לא קיים, אתה לא מתחיל בכלל להיות מחובר. גם אחרי שעברת את הקומה הזאת, יש לך קומות עמוקות יותר, שהם המזון העמוק והעמוק. טוב, תבורכו.